שלום וברכה, אנחנו לקראת פורים, לקראת פסח, סליחה, ובכל השנים הקודמות אני הייתי מעביר שיעור על פסח, כאילו מהות של פסח, וגם לפעמים הייתי גם מעביר שיעור על ליל הסדר 15 מעלות. וכל פעם שניסיתי להעביר על 15 מעלות, זה התחיל מקדש רוחץ קרפס יחץ, מקסימום הייתי מגיע למגיד, וזהו, וזמן היה נגמר, ואם נכנס בין הזמנים, ולא יכולתי להמשיך ללמד, לא היה מתי. אז השנה החלטתי לעשות הפוך. להתחיל מהסוף, ואולי נספיק להגיד משהו להתחלה. אז היום אנחנו נלמד על שתי סימנים של סוף ליל הסדר, צפון וברך. ונתחיל מזה שכמו שהייתה, ההתחלה הייתה כמו בכל החגים, כמו בשנים הקודמות, אני מסביר קודם כל מה הרעיון בכלל של 15 סימנים של ליל הסדר, קדש רוחץ, קרפס יחס, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך ועד נרצה. סך הכל יש 15 סימנים. למה 15 ולא 16 ולא 14? זה בגלל שהם נכתבו לכתחילה כנגד 15 מעלות שהיו בבית המקדש. היה מעבר מחול לקודש, כניסה לעזרה, לעזרת ישראל, לעזרת גברים, הייתה לא במפלס אחת, אלא ב-15 מדרגות. ועליהם דוד המלך כתב 15 שירי מעלות. מה שאנחנו מכירים, 15 שירי מעלות בתהילים, זה 15 שירי מדרגות. זה שיר המדרגות, שיר המעלות. מה המדרגות הללו? מדרגות שמובילות לבית המקדש, לקודש. ולמה 15 ולא 16 ולא 14? זה כנגד, יש הרבה פירושים. אחד הפירושים הללו זה פירוש של אגרא, שיש 15 מדרגות בין שמיים לארץ. כמו שאנחנו יודעים שיש 7 רקיעים, שזה זבול והשחקים וערבות ושמיים, רקיע, אז ככה יש עוד 8 אווירים ביניהם, יוצא סך הכל 15, אומר אצלכם בסוף הדף למטה, יש א', כן? אז כתוב כנגד 15 שירי המעלות שאמר דוד המלך, שהם כנגד 15 מעלות שבין עזרת נשים לעזרת ישראל, שעליהם היו הלוויים אומרים שירי המעלות. ומה זאת אומרת לוויים היו אומרים שירי המעלות? לא היו נכנסים ככה ישר במדרגות הללו ישר לעזרת ישראל, אלא הם היו עומדים, כהנים, היו עולים על מדרגה ראשונה, אומרים, לוויים היו באותו זמן אומרים שיר המעלות הראשון, הם מפנימים רעיון של שיר המעלות, קולטים אותו, ואז עולים למדרגה הבאה. עומדים, לא ממשיכים הלאה. לוויים אומרים שיר המעלות השני, קולטים רעיון שלו, מפנימים אותו, ואז עולים למדרגה שלישית. זו הייתה כניסה החגיגית שלהם לבית המקדש. וככה גם בנוי ליל הסדר. יש 15 סימנים של ליל הסדר, שאם אתם בעצמכם עורכים סדר, אני ממליץ לכם לעשות זה על פי התבנית הזאת. ואם לא, אז יבוא יום שאתם גם תהיו עורכים את הסדר, זה הסיפור. אומרים, סימן ראשון, קדש, מנסים להבין מה המשמעות של קדש. לא רצים הלאה, לא ישר עורכים ורחץ, אלא צריך להגיד כמה מילים, מה המשמעות של קדש, לפני שאתם עושים קידוש. אחר כך, אחרי קידוש, עושים, עוד פעם, אומרים כמה מילים, מה המשמעות של אורחץ, ואז עושים את הפעולה, עושים את המצווה, ושוב, לפני כל מעשה, כמה מילים. יש בה, לפני שנתיים בערך, יצא בעולם קטן, הם הוציאו את, את התוכן של השיעורים הללו, שמה שאני מלמד פה עכשיו, ממש בכמה מילים, אני בכוונה ביקשו ממני לתמצת את זה, כדי שאנשים ידעו מה להגיד לפני כל פעולה בליל הסדר. הכל זה מבוסס בדרך כלל דברי הרב קוק, מהר"ל, ושם אומרים את, את האמירות הללו, מבינים מה אומרת המדרגה, ורק אז עוברים לשלב הבא. אם אני לא טועה, ביוטיוב יש, או גם בארכיון של מכון מאיר, יש על כל סימן בהרחבה, אני הסברתי. אז כמו שאמרתי קודם, אני לא מספיק להסביר את זה בסימנים האחרונים, אז היום אנחנו נתחיל מהאחרון, אבל דעו לכם של כל אחד כזה. זהו. וכן, כמו שאמר, אגרא כנגד תדוו רקיעים ואווירים שמן הארץ עד הכיסא הכבוד, ועוד יש הרבה סימנים כאלה, שזה 15. עוד משהו שצריך להגיד, שכל מדרגה שאנחנו עושים בליל הסדר, זה בעצם שחרור מקליפת העבדות, מבחינה מסוימת של עבדות. אנחנו כביכול הולכים ונהיים בני חורים, בסימן האחרון, נרצה, עד אז. עד אז כל זה אנחנו משילים מעצמנו את הקליפות של עבדות. יש תכונות מסוימות שמאפיינים עבד יותר מאשר בן חורין. אלה הסימנים. וכמו שאומר על זה בעל התניא, אצלכם מקור ב', כן, למטה, והנה, בכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים, והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. משקה דחיביה להיכלל בייחוד אור אין סוף ברוך הוא. כן, זאת אומרת, שאנחנו רוצים להיכלל, להיות חלק מאור אינסוף ברוך הוא. זה בעצם כל הרעיון, כל המהלך של ליל הסדר. אז אנחנו עכשיו בסימן 12, צפון. מה זה צפון? מה מהות הצפון? אז אתם יודעים שבעברית כל מילה יש לה משמעות משלה. גם אם מילים נרדפות, סינונימים, בעברית אין סינונימים. כל מילה יש לה משמעות. אז צפון זה לא נסתר, חבוי, נעלם, סודי, חסוי או מוחבא. אלא לצפון יש משמעות משלו. מה זה צפון? צפון זה משהו שנמצא בתוך, רק אתה לא רואה. כן, כמו שאם אתם תראו על הלוח, יהיה כתוב, למשל, 121. ואתם יודעים, בגימטריה לאותיות יש משמעות מספרית, ויהיה כתוב 121. מה כתוב שם על על הלוח, כל אחד רואה, זה גלוי לעין כל, אבל רק מישהו שיודע את הצופן, הוא מבין ששם כתוב אבא.
עושה בדניאל.
כן, יש הרבה. אחת, שתיים, אחת. כן?
זה כתוב מילים,
הכל יוצא כמו כתוב. אז זה בעצם משמעות של צפון. צפון זה גלוי, רק מי שמכיר את הצופן, הוא יודע מהו הגלוי, מה כתוב שם. שלכאורה זה גלוי, כן? כמו כל צופן גם בכספת. זאת אומרת, אותו צופן שהוא לא מאפשר לנו לפתוח את הכספת, הוא אותו אחד שמאפשר. זאת אומרת, מי שלא מכיר את הצופן, לא יפתח. ומי שמכיר, יודע, פותח את הכספת, בלי מפתח. אז זאת המשמעות של צפון. וככה אם אנחנו מסתכלים על עולם שלנו, על המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו רואים שיש לה צד חיצוני וצד פנימי. צד החיצוני של המציאות הוא צופן, הוא משקר אותנו. אנחנו, באמת העולם שלנו והמציאות היא לא מה שאנחנו קולטים. למשל, אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם שאתם מגיעים לחתונה של מישהו שם, שכן שלכם, הזמין אתכם לבוא לחתונה. הגעתם, אתם רואים חתונה יפה כזאת, עומדת שם קלה עם סמלת קלה, יש תזמורת, יש צלם ווידאו ופרחים וחופה, ומסתובבים שם מלצרים ונותנים לכולם שם משהו לטעום מהכיבוד, והכל נחמד, טוב מאוד. ופתאום אתה שומע שמאחורי, אתה יושב שם, פתאום אתה שומע, מאחוריך, שני אנשים מדברים ואומרים, איזה חתונה יפה, כן, כן, רק חבל שהקלה היא גויה. אז השכן שני אומר, מה זאת אומרת גויה? אומר, כן, גויה, איך אתה יודע? אומר, אני מכיר את אמא שלה מרוסיה, אנחנו היינו שכנים, אבא של אמא, דווקא יהודי, אבל סבתא שלהם, היא גויה. אולי היא התגיירה, אומר, לא, אני מכיר אותם, לא התגיירה. אתם מבינים שברגע הזה אין חתונה? מה זאת אומרת? אבל יש שם צלם, יש שם פרחים, ורב מקדש, ויש שם, שם מביאים את ההרינג לכם כיבוד. מה זאת אומרת שאין חתונה? נכון, אין חתונה. כי חתונה זה לא תזמורת. ולא סמלה לבנה. זה רק חיצוני. יש מציאות אמיתית, פנימית, שאם היא לא קיימת, אז בחוץ כל זה חסר משמעות. וזה מה שקורה לנו בחיים שלנו. אנחנו חיים את העולם באופן חיצוני, ותורה מלמד אותנו כל הזמן לחפש מה קורה באמת, מה המהות של מה שקורה, לא מה שקורה, אלא מה שקורה באמת. למשל, הרבה פעמים תורה מספרת לנו איזו סיטואציה מסוימת, ואנחנו מבינים אותה, רואים אותה, ואז אנחנו קולטים פתאום שהדמויות בתנך קולטים את הסיטואציה הזאת אחרת לגמרי. למשל, בדוגמה של אחים של יוסף. הם מגיעים למצרים לשבור אוכל, ואז מצרי אחת אומר להם, מרגלים אתם. מה זאת אומרת? מה המשמעות של מושג מרגלים אתם? מה עושים עם בדרך כלל עם מרגלים? היום, במדינות שם, באיראן או בכל מיני מקומות. מה עושים איתם? הורגים על המקום, נכון? זאת משמעות של... זה ככה הם שומעים מה שיוסף אומר להם, מרגלים אתם. לראות ערוות הארץ לראות בתם. כלומר, עוד מעט עכשיו יתלו אתכם, פה. אז, הוא, אז הם, לא, אדוני, אנחנו לא, לא מרגלים, אתה לא. אומר, טוב, אז, אז הם, כאילו שם מצב מאוד מאוד מתוח, חיים ומוות, אבל אנחנו רואים שזה, יודעים שזה לא הסיפור. אנחנו יודעים שהוא לא יהרוג אותם, שזה יוסף אח שלהם, והוא רוצה להעביר אותם שם תהליך של חזרה בתשובה וכל זה. אבל הם קולטים את הסיטואציה הזאת אחרת לגמרי. כלומר, להם מציאות אחד, ואנו שקוראים את זה מציאות אחרת. גם אם לא היינו קוראים את זה, אנחנו היהודים, אנחנו יודעים כל הסיפור לפני, שזה לא מצרי, זה יוסף. גם מי שקורא את זה פעם ראשונה, הם לא יודעים. וזה מה שפתאום הם קלטו, אחים. בהתחלה הם מתייחסים אליו בתור אויב, הוא רוצה לתפוס את, להרוג אותם, לא, משחרר, תביאו את בנימין, בינתיים לוקח מהם את שמעון, שם אותו בכלא, וזה, ומשחרר, כל הבלגן, בלגן, והם יוצאים משם, מבועלים, מגיעים שם למקום של כזה מלון, ופתאום, והם מגלים שכסף שלהם חזר, ואיך זה יכול להיות, זה לא כסף כמו שאנחנו היום, פתאום קפץ לך שם איזה מספר בבנק, אלא פתאום הם רואים שזה אותו כסף שהוא הביא משם, וזה אותו אצלו, מה שהיה, פתאום אצלו במחתתו, והוא לא מבין איך זה יכול להיות, ואז פתאום הם קולטים. הם קולטים שזה הכל מעת השם. הם פתאום מבינים שכל מה שקרה להם זה הצגה. והתחושה הזאת, תורה מתארת זה בצורה מאוד עוצמתית. היא אומרת, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור. תסתכלו אצלכם, זה מופיע במקור 3. ויאמר אל אחיו, אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה באמתחתי, אמתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו. אז למה הם לא קלטו את זה מיד? הרי הם בגבול נביאים, הם אנשים, כולם בעלי רוח הקודש, אנשים עליונים, גדולים, איך הם לא קלטו את זה מיד, שזה משהו, יש פנימי, משהו מתרחש. וזה בגלל שאדם שהוא חוטא, אז המציאות היא נהיית בשבילו נסתרת. כמה שבן אדם ברמה רוחנית יותר גבוהה, ככה הוא רואה את העולם בצורה יותר פנימית, סגולית. ככה הוא מכיר את הצופן. אבל כיוון שהם חטאו קודם, אז המציאות נסתרה לפניהם. זה אולי אפשר לדמות למה שכתוב, שכשבני ישראל, כשקדוש ברוך הוא הוציא מגן עדן אדם וחווה, אז הוא שם שם קרובים עם לאט החרב המתהפכת. ורש"י אומר שבכל התורה אין עוד ביטוי כזה, לאט החרב המתהפכת, חוץ ממקום אחת. מתי? במצרים, כשכתוב על חרטומים, שהם עשו בלהטיהם את המקלות, שהן מטות, שהפכו לתנין, אז כתוב שם אותו להט החרב המתהפך, אותו להט התהם. אומר את זה אצלכם, תסתכלו, מקור ארבע. וגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן, את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. מה זה להט החרב? שם בסיפור עם מצרים, רש"י מסביר בלהטיהם, בלחישיהם, ואין לו דמיון במקרא לביטוי הזה. ויש לדמות לו להט החרב המתהפכת, דומה שהיא מתהפכת, דומה שהיא מתהפכת על ידי לחש. רש"י מקשר את זה כאן. מה זאת אומרת דומה? מה פירוש הדבר? אלא כשאתם לוקחים חרב, מתחילים להפוך אותה, מהר, 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 מה יוצר? תמונה, כאילו, כזה, כאילו עיגול כזה, נכון? דיסק. אז באמת זה אין שם עיגול. זה פשוט, אז זה אשליה. אז ככה חרטומים לא עשו שם שבאמת הגיע שם נחש ותנין. זה היה אשליה, הם יצרו אשליה. כלומר, במילים אחרות, אנחנו מבינים שלעת החרב המתהפכת של שהיה בגן עדן, זה בעצם אשליית המציאות. זה בעצם מה שאתה קולט כמציאות הריאלית, זאת האשליה, זה הלהט. זאת אומרת, הוא בנה להם שכל או קליטה, מוח, בצורה כזאת, שהם החליטו לקלוט את המציאות לא כפי שהיא, אלא מציאות חיצונית, מציאות לא אמיתית. אומר על זה רב קוק, אצלכם במקור 4ב, אומר ככה, וזהו להט החרב המחלה, והוא כינוי גם כן לשכל. וכמו שאמרו, חגור חרבך, ההוא בדברי תורה הוא כדכתיב. כלומר, שכל. מה שאנחנו קולטים את העולם הזה, זה להט החרב המתהפכת. זאת אשליה. איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו קולטים עכשיו זאת אשליה? למשל, אתן לכם דוגמה. נכון שאתם, אנחנו רואים שהשמש שוקעת, אבל אנחנו בשכל מבינים שהיא לא שוקעת. זאת אומרת, יש מה שנקרא דיסוננס בין מה שאתה רואה או חווה ומה שאתה מבין. אתה רואה, למשל פה בחדר עכשיו, יש שם על הקיר שעון מחוגים. ושעון, מחוג השניות כל הזמן זז. ומחוג הדקות לא זז, עומד במקום. אבל אני מבין שבעוד 5 דקות הוא יהיה עכשיו במקום אחר. מבינים שיש כאן דיסוננס? אתה רואה. וזה לא מה ש... ואתה מבין שזה לא נכון. כמו שאדם אומר, אבל אני רואה במו עיניי. שמה? אתה רואה במו עיניך שמה, שהשמש וירח הם באותו גודל, אתה רואה, ואתה רואה שזה, ואתה יודע שזה לא נכון. אתה רואה שכוכבים נעלמים בבוקר, ומתחילים להופיע בלילה. אתה רואה, ואתה מבין שזה לא נכון. הם תמיד שם. כן, מה רצית להגיד?
זה בעצם לא
בחירי,
העניין הזה. כל הזמן אנחנו נהיה במציאות הזאת.
אז לדוגמה...
אני מבין, כן. לדוגמה, תינוק שנשבע. כל הזמן זה איזשהו לוק שהוא ממשיך בחטאים שלו, בדברים שהוא עושה, והוא כל הזמן יישאר ברמת מציאות הזאת. זה לא יכול להתעלות ולהגיע לרמת מציאות הרגועה
יותר. אני מבין, כן, כן. זו שאלה פשוט לא שייכת לשיעור שלנו. זו שאלה חשובה, היא טובה. אז אני נתתי תשובה, שיעור שלם, תשובה לשאלה שלך. זה שיעור לפני ראש השנה, נקרא אין עוול. כן, כל אמונה, אין עוול. אז שם אני מסביר איך תינוק שנשבע מגיע למדרגות יותר גבוהות. עכשיו אנחנו מדברים משהו אחר. אנחנו עכשיו מדברים מה זה צפון. צפון מתחיל מזה שאתה מודע שמה שאתה קולט זה לא. אתה רואה שכתוב 121 על הלוח ואתה יודע שזה לא. שם כתוב אבא. אתה קולט שמה שאתה נמצא עכשיו זאת לא המציאות הריאלית. זה לת החרב המתהפכת. ועכשיו אתה יכול להתחיל לנסה, רק אז אתה יכול להתחיל לפענח, אז מה כן נמצא שם? זה סימן צפון בליל הסדר. מסביר את זה רק שם, מסביר את מה שעכשיו אמרתי, מסביר את זה רב צבי יהודה, אצלכם זה נמצא במקור 2. אנו נמצאים בעולם הזה, ואנו מסתכלים זה על זה, וחושבים שמה שאנו רואים זהו אדם. אבל אדם יראה לעיניים, והקדוש ברוך הוא רואה בנשמות. אנו רואים רק מציאות של צללים. הגופניות היא רק החיצוניות של המציאות. היא רק הצל. אבל לפי ערך גדלות הקדושה, יש יותר מקום להיפגש עם עצם הנשמה. זאת משמעות של סימן צפון. שאתה מבין שיש כאן משהו, כל מיני אירועים, התרחשויות, היסטוריה, דברים כולם, משהו אחר קורה פה, באמת. משהו אחר לגמרי. כמו שאומרת המדרש, כשמכרו את יוסף, היה שם טרגדיה, יעקב, טרגדיה. אבל מה קורה באמת? הקדוש ברוך הוא מכין אור של משיח. זה אצלכם מקור 2, סליחה, המקור 1. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף. יוסף היה עוסק בשקו ותניתו, ראובן היה עוסק בשקו ותניתו, יעקב היה עוסק בשקו ותניתו, יהודה היה עוסק לוקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. אלה רצים, אלה שם אמריקאים, מביאים שם נושא מטוסים, אלה שעכשיו באים שם מסתתרים במקלט, ואלה שם יורים מלבנון, ואנחנו רצים שם. מה קורה באמת? אנחנו בונים בית המקדש. זה מה שקורה באמת. זאת אומרת, תמיד מאחורי האירועים משהו קורה אחר, לא מה שאתה קולט. כן, בבקשה. עוד פעם? לא, זה כל העניין. כן, אני מבין מה שאתה אומר. זה זה בדיוק הנקודה. שהתורה באה ללמד אותנו שמה שאתה קולט זה לא. יש משהו אחר. אתה חושב שזה ים? הנה, בום, אני פותח אותו. זה תפקיד של נס. לשחרר אותנו מהשליה של לעת החרב המתפכת. מהשליה של הנה, אבל הנה אני רואה, הנה מציאות. והקדוש ברוך הוא דווקא רוצה שאנחנו נראה את המציאות הפנימית האמיתית. על ידי זה שאנחנו יודעים לפענח את העולם שנגלה לפנינו. לכן הוא מלמד אותנו את התורה ועושה לנו עיסים, כדי שאנחנו נלמד להגיע לדרך עץ החיים. עץ החיים זה עצם המציאות האמיתית. תורה היא עצם, היא המציאות הפנימית. כן? כן. במילים אחרות, אנחנו לומדים איך לחיות את העולם האמיתי. אולי אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם שפה בכיתה יושב בחור שהוא עיוור. הוא יושב איתנו פה, היה לי תלמיד באחד הישיבות שאני עד היום מלמד שם, היה שם תלמיד עיוור. הוא למד עם הכתב, ספר, כתב ברייל, הוא לגמרי בעניינים, מבין, קולט, הכל מצוין. אבל אם הוא היה לא רק עיוור, אלא גם חירש, והוא יושב פה איתנו, בכיתה, ואתם מבינים שכל מה שדיברנו עד עכשיו, על מצרים, על יוסף, בני יעקב, מקלט, נושא מטוסים, לבנות, כל זה, הוא לא קלט את זה. נכון? זאת אומרת, הוא יושב פה, וקורא ספר, כן? אוכל אבטיח ופופקורן, מריח טבק מקופסת טבק עשוי מכסף כזה, יושב, מחייך, חי את החיים שלו. אתם מבינים שהוא לא יודע, שהוא לא נמצא פה בשיעור הזה? יותר מזה, הוא אפילו לא יודע שאנחנו נמצאים פה, על ידו. אבל אם הוא יושב פה, הוא יושב פה, הוא לא יודע שאנחנו כאן, שיש עכשיו שיעור. אז הוא אומר שמה? הוא אומר שהוא בעולם אחר. מציאות אחרת. הרי מה זה מציאות? מה פירוש המושג מציאות? זה אופן הקליטה. נכון. אז הוא, אבל הוא לפחות קולט פה משהו מסביב. הוא רואה שאנחנו פה. הוא רואה שיש כאן שיעור. הוא לא מבין תוכן שלו, אבל שיעור כנראה. אבל כאן, אין כלום. עכשיו, אז שוב, אז מה זה עולם? מה פירוש מושג הזה, עולם? אופן הקליטה. כן, מציאות, עולם, אופן הקליטה. כן. עכשיו, בואו נעשה עוד צד אחד קדימה. תארו לעצמכם שהוא, לא שיש לו שלוש חושים, במקום חמש כמו שיש לנו, אלא יש לו לא שלוש חושים, אלא שבע חושים. ואחד מהם זה יכולת להיות בלתי נראה. אז מי פה עכשיו יהיה עיוור וחירש? נכון. כי אנחנו לא קולטים מציאות כפי שהיא. מציאות זה אופן הקליטה. אז בעצם לפי זה מה שאנחנו עכשיו למדנו זה ש כל מה שמתרחש, מה שסימן צפון מלמד אותנו בליל הסדר, זה לא להיות עבדים של העולם. לדעת שמשהו פה מסתתר, ואתה בתור בן חורין, אתה מפענח את המציאות. אתה מנסה להבין מה קורה פה באמת. אתה מנסה לחדור לעומק. אתה לא מאמין למה שמציאות העולם החיצוני מראה לך. אתה כל הזמן נמצא בקשב, בקשב להוויה, קשב למציאות. אתה מנסה להבין מה קורה פה באמת. אתה לא בתמימות, לא חי כזה, תמים, פטי. כן, כמו ש... מה ההבדל בין אדם חכם ואדם לא כל כך חכם? שאדם לא חכם, הוא חושב שמה שהוא רואה זה זה. וחכם מבין שיש כאן משהו אחר. הוא יודע לקשר בין הדברים. הוא חודר. הוא מפענח. אז זאת המדרגה של צפון בליל הסדר. ועכשיו אנחנו ננסה להבין, אז מה צפון פה בעולם הזה? מה מסתתר כאן במציאות? והצד, זה לא פשוט, כן? וצד הפנימי יותר, זה נמצא במדרגה הבאה. מדרגת ברך. מדרגת ברך היא מדרגה שכתובה בלשון ציווי. ברך זה לא ברכה ולא ולא משהו שאתה עכשיו כאילו חי, כאילו מקבל ברכה. וזה פעולה אקטיבית. אתה צריך לברך. אז מה פירוש? מה אנחנו עושים בליל הסדר כשאתה אומר ברך?
גם בפעולה של צפון אנחנו בעצם מגלים את המצות שהצפנו אותם.
נכון.
אנחנו הכפדנו אותם.
נכון.
ועכשיו מנסים להבין את העניין של הגילוי.
נכון.
זה בברך, אבל ברך זה כבר התוצאה.
כן. אנחנו, כשאנחנו חשפנו את העולם, אז אנחנו אומרים, אז מה כאן הכל מסתתר? אז נכון, נכון מה שאתה אומר, בעצם, מה, זה, מה פירוש הצפון? מה עושים בליל הסדר? צפון זה שאנחנו לוקחים את המצה, החלק הגדול של מצה ששברנו אותה בסימן הקודם, ביחץ, לוקחים את החלק הגדול שהסתרנו אותו, ילדים גנבו אותו ואנחנו כבר פודים אותו חזרה. צריך פשוט להגיד מראש שרק אם הוא חוזר אליך שלם, אז אתה לוקח אותו, ואם לא, אז כבר לא. אז הם יזהרו, ילדים יזהרו, כן? ואוכלים את זה בהסבה, בצד שמאל, אוכלים את זה לפני חצות, משתדלים, כן? זה, כשבית המקדש היה קיים, אז זה היה הרגע שהיו אוכלים את קורבן פסח. עד אז זה לא היה, בשולחן עורך אוכלים הגיגה, או סתם מאכלים, אבל הקורבן היו אוכלים דווקא אז בצפון. זהו, זה עכשיו אתה שלב הבא זה ברך. אז מה משמעות של המושג הזה ברך? משמעות של המושג זה שבדרך כלל כשמישהו מברך, אז תשימו לב שזה גדול מברך קטן. כשאתם בשבת נותנים ברכת הבנים, בנים לא מברכים את אבא ואמא, אלא אבא ואמא מברכים את הבנים. אבל אז כן, בדרך כלל, אז מה המשמעות? מה זאת אומרת שאתה מברך את הילד הזה? מה המשמעות של מילה ברכה? ברכה, פירושו של דבר, זה שאני אני מאחל לך שאתה תופיע את אור השם דרכך בצורה המקסימלית ביותר, הגדולה ביותר. שאתה תרבה את אור השם במציאות. זו הכוונה, כן? זאת אומרת, מה זאת אומרת אתה מרבה אור השם? כשאדם עושה משהו טוב, חיובי, מצווה, או דבר מוסרי, או משהו, משהו טוב, אז הוא עושה מגלה את מהותו יותר ויותר. זה השפע שמתגלה פה במציאות, בעולם. ולכן יש תמה מאוד גדולה בגמרה על סיפור של רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא נכנס לבית קודשי הקודשים, ושם קדוש ברוך הוא מבקש ממנו שהוא יברך אותו. ואצלכם זה נמצא במקור 5. תנא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל, השם, אלוקים צבאות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל, בני ברכני. ואמרתי לו, יהיה רצון מלפניך שיחבשו רחמך את כעסך, ויגלו רחמך על מידותיך, ויתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפני משורת הדין. ונענה לי בראשו וכמשמלן. ועכשיו, כמשמלן, כלומר, מפה אני לומד, כן? זה עכשיו אני, ומה המסקנה של כל זה? מה המסקנה? שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. אדם פשוט מברך אותך, לא רב גדול, סתם אדם פשוט, אומר, יש בזה ערך, שלא יהיה קל בעיניך. זה דבר עצום, חשוב, גדול, מצוין. אומרת על זה, על הגמרא הזאת בעצם, אומר מדרש באיכה רבה, מקור 6, א' היה צריך להיות פה, בזמן שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כמאן דאמר, ואתה יגדל נא כוח השם. ומסביר את כל זה מהר"ל, מקור 5 א', אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. כלומר, אל תטמע שיהיה הדיוט מברך, מברך. ומה כוחו? מה יש לו כוח שהוא מברך? כי בוודאי שתבוא הברכה מן הזולת. זה הכוח שלו. מה פירוש זולת? זולת זה מישהו שזה מישהו אחר. וזה מיוחד לעניין של ברכה לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש דברים כאלה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. מה למשל? הוא לא יכול להגיד לעצמו תודה. זה חסר משמעות. בשביל להגיד תודה, צריך להיות מישהו שהוא לא קדוש ברוך הוא. וזה נקרא זולת. מישהו אחר. אז כמו ש... מישהו, כמו שאי אפשר, שהשם לא יכול להגיד לעצמו תודה, ככה גם קדוש ברוך הוא לא יכול לברך את עצמו, הוא צריך את הזולתיות. ולכן נברא העולם. מה זאת אומרת ברכה של השם, שאתה מברך את קדוש ברוך הוא? אתה מרבה את הופעה שלו. דרכך מתגלית הופעה אלוקית יותר ממה שהייתה קודם. כלומר, אתה נתת עכשיו למישהו צדקה שם, נתת לו 10 שקל, ברגע הזה שנתת, ברגע הזה יש יותר אור השם בעולם ממה שהיה רגע לפני. אז אתה הגדלת הופעה אלוקית בעולם. הגדלת, זה אומר שאתה בירכת את השם. וזה יכול לבוא רק מזולת, כשאתה לא יכול לתת צדקה לעצמך. גם אם אתה עני מרוד, אתה לא יכול לתת לעצמך צדקה. אתה צריך זולת. לכן הקדוש ברוך הוא שמח שמישהו מברך אותו, וזה נקרא שאנחנו מוסיפים גבורה של השם בעולם. זאת המשמעות של ברכה. כשאתה מברך, אתה מוסיף הופעה אלוקית בעולם. אומר על זה גמרא במסכת שבת, בדף, במקור 6, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר למשה, משה, אין שלום בעיריך? כשאתה נכנסת, למה לא אמרת לי שלום? אין שלום בעיריך? אתם יודעים, אני מלמד גם במחלקה הרוסית, גם במחלקה האנגלית, אז אני אומר להם, איך אומרים שלום בשפות שלכם שם? במחלקה אנגלית ישים שם חבר'ה מיפן ומסין ומצרפת ומשוודיה, זה מכל מיני מקומות. אז עשיתי איתם סקר כזה, מה המשמעות של שלום שאומרים את זה בתרבויות שונות? ותשימו לב שבכל התרבויות זה משהו כזה מאוד, מאוד דל, כזה מאוד זול. אחת, נגיד ברוסית, אומרים שלום, אומרים זדרסטוויט, זה כאילו תהיה בריא, הם נותנים את הבריאות. שם, במקום אחר שם, הם אומרים איך העסק שלך מתפקד, how do you do, איך העסק הולך, כן, איך הביזנס הולך. ובמקום אחר הוא אומר שם עוד כל מיני דברים חסרי משמעות, כאילו דברים. אצלנו אנחנו אומרים בעצם שלמות, אנחנו אומרים שאיפה שלנו לשלמות, שלום, כן? אנחנו מקבלים אחד את השני בצורה כזאת. וכשאני שומע ש הרבה אנשים חשובים וחכמים, פתאום אומרים, במקום להגיד שלום, מתחילים להגיד בערבית, אהלן, אהלן. תבין, זה כזאת השפלה, כזאת זדולות ונמחות כזאת, אהלן, זה מה שיש לך להגיד שאתה פוגש מישהו אחר כזה, ועוד לוקח שפה של אויבים שלך, ואומרים, זה מה המשמעות של זה? כאילו, סתם. או כמו שבאנגלית אומר, כן, או ביי, ביי, היי וביי, והלו, כאילו, זה סתם כאילו דברים חסרים משמעות. אז או שבמקום להגיד שבת, שבת קודש, אומרים סופש. כאילו, מה זה סופש? סופש נעים. כזה, זה הכל, כאילו... אז זה, אתם יודעים, זה השפעה של העולם, היא מוחקת אותך, כאילו הופכת אותך להיות ל-היי ביי. אבל פה בגמרא אומר, משה, איפה שלום? אברהם אומר לו גם שלום, כי זה, אתה אמור להשלים אותי. זה מה שקדוש ברוך הוא מתכוון, כשהוא אומר, אתה אמור להשלים אותי. אין שלום בעיריך? עונה לו משה רבנו, אמר לפניו, כלום יש עבד נותן שלום לרבו? איך אני יכול לתת לך שלמות? אתה גם ככה שלם. אמר לו, היה לך לעזרני, אתה היית צריך לעזור לי. זאת משמעות של שלום. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה אומר, לא אומר לי בוקר טוב? כן, כמו שלפעמים אומרים זה לילד קטן. לא. אומר, שלום זה להשלים אותי, לעזרני. מיד אמר לו, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת. זה מה שמשה הבין. מה זאת משמעות של השלימות? ועל זה, קראנו קודם, אומר, איך הרבה בישש השני, בזמן שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מוסיפים כוח גבורה של מעלה. וזה, לפי מה שאמר, ואתה יגדל נא כוח השם. וזאת המשמעות הברכה שאנחנו מברכים את בליל הסדר. אנחנו מבינים שאנחנו לא עבדים, שאנחנו בעצם לא אפס, כלום. כן, אתה חרק. אלא לא, יש לך תפקיד. אתה מגלה את אור השם בעולם, אתה מוסיף, יש לך תפקיד. זה דבר הזה, הוא שונה מאוד מאוד מכל הדתות אחרות. בכל הדתות, שם אדם הוא בעצם מחוק, הוא חסר משמעות. הקדוש ברוך הוא שלם. מה אתה יכול להוסיף לשלמות? ורק אצלנו אנחנו מבינים שאדם הוא פן המשתלם של אינסוף. זאת המשמעות, הברכה. שאתה לא אומר, כן, אתה אומר, בגלל המזון אתה מקריא שם משהו. אלא זה מוציא אותך מעבדות. עבדות של אנונימיות, של אפסיות, של אפס שכמותך. פתאום אתה לא אפס. אתה מוסיף גבורה של מעלה בעולם הזה. אתה מגלה פן המשתלם של אלוקות. כן. כן, בקדוש ברוך הוא, בחסדו הגדול, הוא יצר את העולם בצורה כזאת, שהוא מאפשר לאדם להיות שותף להתגלות שלו, והשלימות האלוקית כוללת בתוכה את מימד המשתלם. אומר על זה רב, בעולם הזה, כן. אומר על זה רב קוק, אצלכם זה מקור שבע. מבינים אנו בשלימות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה שמצד גודלה וגמירותה אין שייך בה הוספה של מעלה, של מעלה. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלימות הולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מעין העלה שאנו אורגים עליה כל כך הליכה מחיל לחיל, אשר לא, על כן לא תוכל השלימות האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. ועל זה יש באלוקות הכישרון של היצירה. ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. ונמצא שהנשמה האלוקית העצמית שבהוויה המחיה אותה הוא האלוי התמידי שלה, שהוא יסוד האלוקי הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. וזה בעצם הרעיון של שלמות. ועל זה אומר מהר"ל שללא עלול גם אין עילה. זאת אומרת, בלי מה שיוצא מהמקור, גם אין מקור. אומר מהר"ל אצלכם במקור 8. אף על גב שהעולם הזה הוא עלול, ואין העלול במדרגת העילה. מכל מקום יש כאן תוספת מעלה אל העילה מצד עלול. אתה רואה? עלול זה מה שיוצא בפועל, מה שיוצא מן המקור, מתגלה, כמו שהבן הוא עלול של אבא, הוא עלול של אבא, אבא עילה, בן עלול, מה שמתגלה ממנו בפועל. אז השחרור מעבדות במדרגה הזאת, זה שאתה מבין שאתה שותף למעשה בראשית, אתה שותף לבריאת העולם, לגילוי אלוקי עליון, וזה מדרגת עבד נאמן, מישהו שהוא מוסיף לגבורה של מעלה. זהו, נעצור כאן.